היא מופעת השם, שהיא יותר קרובה למקור, היא יותר כוללת, היא יותר כללית. ממנה אנחנו נפגשים יותר עם העקרונות. לכן אני חושב שפעם ראיתי בפחד יצחק, הוא מסביר למה לרוב בני אדם יותר קל, או לא, המילה קל היא לא נכונה, אבל יותר נעים, הוא אומר לי יותר משפיע על האדם ללמוד אמונה ומחשבה ומוסר, מאשר ללמוד הלכה ופרטי הלכה. כי ההופעה האלוקית היותר קרובה, היותר מהותית אליו, אם אפשר לומר, זה לימוד המחשבה, לימוד האמונה. אז האדם מרגיש כעוסק במקצוע הזה, שהוא נוגע במקום היותר קרוב אל השם. הוא נוגע בהופעה היותר קרובה אל, 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 אל האמת, אל האינסוף. זה מצד האדם כמובן. מה שאין כן, כשאנחנו מתעסקים בלימוד הלכה, אנחנו מרגישים שהעץ הזה ככה הלך, הלך והתפשט, מלמעלה למטה, ואנחנו כאן נוגעים באיזה פרט, ואנחנו לא תמיד רואים את העיקרון, את המקור, את הכולל. ולכן זה מתסכל, לפעמים. ולכן אנחנו מרגישים שהלימוד הזה הוא פחות פועל עלינו, נגיד ככה. זה לא אומר שאנחנו מבטלים אותו, או מזלזלים בו חס ושלום, זה הרבה יותר מסובך, זה הרבה יותר עמוק מצד זה. ולכן ככל שאדם יותר, אם נסכם את הדברים, ככל שאדם יותר קשור למפגש עם התורה במובן הכללי שלה, אז הוא יותר מחפש את ההופעה הכללית שלה. אז הוא יותר יחפש את הצד המחשבתי שלה. ואם הוא עסוק בפרטים, הוא יכול לפגוש את השם, כמובן הוא יישר את שכלו, אבל זה הרבה יותר נעלם, זה הרבה יותר מסובך, כי הוא סוף סוף מתעסק עם הפרטים ולא עם הכולל. לכן הסיום של הפסקה הזאת הוא מאוד אמיתי, ולפי מה שאמרנו כרגע זה ממש פשט. וכן צריך זה, כלומר העיסוק בפרטי ההוויות, כדי שנוכל לדון דבר מדבר. וכן צריך זה כל אדם בעת ילדותו. כלומר כאן הרב מחלק את, את תקופת החיים של אדם לתקופת הילדות, אם אפשר לומר, והזקנה. ככל שהאדם בשלבים יותר ראשוניים בלימודו, הוא נפגש יותר עם הפרטים, כי הוא לא רואה את העקרונות שבתוך הפרטים. אלא, כן, כמו כל דבר, אדם הולך לגן חיות, להבדיל אלפי הבדלות. הוא לא רואה את הגן בכללותו. הוא יודע, פה זה הכלוב של האריה, פה זה הכלוב של הדוב, זה פרטים. אם הוא היה פעם, פעמיים, שלוש, הוא ממעוף הציפור, עכשיו יודע, יש לו סקירה כוללת, עכשיו הוא מחלק כבר את גן החיות, פה זה הטורפים, פה זה הבעלי חיים הכבדים, פה זה העופות. הוא כבר יש לו מבט על, 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 על המציאות, זה מבט אחר לגמרי. אז כשאנחנו צעירים, כמובן לא מדובר רק בגיל, אלא גם בבגרות של מידות ושל לימוד וכו'. כשאנחנו ילדים במובן הזה, אנחנו נפגשים יותר עם הפרטים. כי זה אנחנו. כי זה המבט הראשוני שלנו. אבל ככל שאדם הולך ומזקין בלימודו, אז מתוך כל הפרטים, מתוך סך הפרטים, הוא תפס את העיקרון. הוא תפס את הכולל. הוא תפס את המקור. אז הוא פחות נזקק לפרטים. הוא כבר שייך למקור, לכולל. זה מה שאומר הרב. וכן צריך זה כל אדם בעת ילדותו. אבל תלמידי חכמים זקנים, שירצו לשום עמלם בהשכלה העליונה של זיכוך הדעות והמידות, שהם שייכים אל הלימודים הרוחניים כפי שראינו, הם, ונו, אז מה עם הפרטים? מה עם פרטי הוויות הבאי ורבה? הם צריכים להיות גיבורים בשינון ההלכות, על פי המקורות היותר ברורים, כמובן לדעת, עסוק השמעת הליבה דהלכתה, כמובן על פי המקור הסברתי וההלכתי, ולא לעסוק כל כך בדקדוקים פרטיים. למה? שנשמתם הגדולה תרגיש אז מכאוב עצום של צער הקטנת מאורותיה. הרב חוזר על העיקרון הזה בהרבה מקומות, שככל שנשמתו של אדם יותר גדולה, יותר כוללת, יותר שייכת למקור, ההתעסקות עם הפרטים הקטנים גורמת לכאב, גורמת לו צער. מצד שני הרב אומר באורות הקודש, שדווקא העיסוק בפרטים הקטנים והיכולת לגלות את האור הגדול בתוך כל פרט קטן, זה נשמות מיוחדות מאוד מסוגלות לעשות את זה. אבל המפגש הראשוני הוא מפגש של צער. לכן תלמידי חכמים זקנים, במובן של שייכות אל ההשכלה העליונה, הם פחות צריכים את זה. כי הם כבר רואים את הכולל. אז שיבואו לדון אצלם, זה כמו, אני אקח אולי דוגמה פשוטה. זה כמו מה ההבדל בין פוסק הלכה שהתחיל לפסוק אתמול בבוקר, לבין פוסק הלכה שפוסק כבר 60 שנה. יש הבדל תאומי. פוסק הלכה שהתחיל לפסוק אתמול, כשבאים לשאול אותו שאלה הלכתית, הוא מתחיל לפתוח ספרים. הוא מתחיל קצת להתבלבל. הוא לא יודע אם זה הפרט הזה ששואלים אותו, זה בדיוק מה שכתוב בשכן ערוך ובדיוק באותיות של המשנה ברורה. הוא מתבלבל. אבל פוסק הלכה שיש לו ניסיון, הוא כבר לא רק מסך הפרטים, אלא הוא תפס את העקרונות של הפרטים. כשבאים לשאול אותו הלכה, יש לו כבר יושר סברה. גם אם הוא לא יודע בדיוק לצטט את המקור המדויק במשנה ברורה, הוא יכוון לאמת. בדרך כלל, זה ככה. זה עובדה. לכן, אז נקרא, וכן צריך זה כל אדם בעת ילדותו, אבל תלמידי חכמים זקנים שירצו לשום עמלם בהשכלה העליונה שזיכוך הדעות והמידות הם צריכים להיות גיבורים בשינון ההלכות על פי המקורות היותר ברורים ולא לעסוק כל כך בדיגוקים פרטיים. וזה מה שהקדים בחובת הלבבות, וזה מה שמזכיר כאן הרב שהרמב"ם ציווה לתלמידו, בתחילת הפסקה. שנשמתם הגדולה תרגיש אז מחוב עצום של צער הקטנת מאורותיה. וברור הוא שאם הבקיאות וחזרת הדירה בדברי ההלכות הפשוטות, ולפעמים גם כניון הלכה, כדי שלא יתשתש אצלם סדר מסע ומתן הלכתי על ידי העיון הפנימי ויושר הסברה שבהשכלות האלוקיות, כלומר ברור שאדם שהגיע למדרגה כזאת עליונה, הוא לא מבטל חס ושלום את הוויות הבאי ורבה, הוא עושה גם בזה, כמובן בסדר הנכון, יעלו במעלה הגדולה ביושר העיון של ההלכה. ואז יגיעו ליושר. עד שיזכו תמיד לכוון הלכה ברורה, ובכל מקום תהיה הלכה כמותם, כי השם עימם. למה השם עימם? זה לא מיסטי. השם עימם, כי הם שייכים אל המקור. עד השם עימם. רציתי אולי להדגיש עוד הערה קצרה, שהרב כותב באחת האגרות, בתחילת אגרות א', שיושר סברה זה המרכז של הדין. אני רוצה לתת דוגמה אחת שהזכרנו אותה המון פעמים. דוגמה אחת. שלחו לרב קוק מזיימל, שנפל ספר תורה באיזושהי קהילה. שאלו אותו מה לעשות. מה לעשות עם התענית? אמר רב קוק, משפט אחד, היות ואני התפללתי אצלכם בבית הכנסת, ראיתי שארון הקודש קטן. והיות וארון הקודש קטן, כל פעם שרוצים להוציא ספר תורה, יש שם לחץ בתוך הארון, וזאת הסיבה שנופל ספר תורה. מסקנה, שעיקר התשובה הוא לבנות ארון קודש חדש, ארון יותר גדול, שיוכל להכיל את כל הספרים. ולגבי התענית, אמר הרב, אני מקל בעניין הזה, כי עיקר העניין, עיקר התקנה של הטעות, הוא בניית ארון קודש חדש. שאלה לחלל האוויר. כמה פוסקים היום, היה להם את העוז ואת האומץ, לפסוק כזאת פסיקה. עד כדי להקל בתענית שנפל ספר תורה בציבור. בשביל זה צריך יושר סברה. בשביל זה צריך אמת של תורה. פשוט, זה סברה פשוטה, כן, לנו זה נראה פשוט. אם הסיבה היא ארון קודש קטן, התיקון הוא להגדיל את ארון הקודש. אבל כמה פוסקים יש להם את העוז לפסוק הלכה ככה, הלכה למעשה. לא להגיד את זה בשיעור, הלכה למעשה ממש. עד כדי הקלה בתענית. זה נקרא יושר סברה. זיהוי הבעיה ונתינת פתרון אמיתי על פי ערך הבעיה. זה נקרא תשובה. זה נקרא תשובת המשקל. ולכן כל הפסקה הזאת בעצם עניינה, להגיע ליושר סברה, וכמובן כל אחד מאיתנו יש לו את הנפש המייחדת אותו, לכן הדרך היא שונה, אבל כאן למדנו שתי דרכים כוללות.